טוב, ברוך השם, שבוע שעבר סיימנו את החלק השני של המשנה ברורה, ואתמול היה לנו חג השבועות, מתן תורה, אז אנחנו מתחילים מההתחלה. אנחנו אומרים, כמו שיש שמחת תורה, יש לנו שמחת משנה ברורה. אז אנחנו מבחינתנו, שמחת משנה ברורה, מתחילים לימוד ההלכה, מה שנקרא חלק א' מחדש. ואני חשבתי לעצמי, אולי כדאי אפילו, לראות את ההקדמה של המשנה ברורה, שהיא בעצם כל חשיבות לימוד ההלכה. איך אומרים, אם כבר אנחנו מתחילים מההתחלה, בואו נתחיל מההתחלה. בסדר, אבל לפני כן, כדי שנדע מה זה המשנה ברורה, תסתכלו בעמוד ד', שזה בעצם העמוד הראשון של השולחן ערוך. אנחנו מתחילים מההתחלה. מה יש לנו בדף הזה? תסתכלו למעלה, יש לנו כיתוב. אחר כך למטה יש לנו סוגים שונים של כיתוב. אתם רואים? נתחיל מההתחלה. למעלה כתוב א', דין השכמת הבוקר. זה הסימן עם הכותרת של השולחן ערוך. מי זה השולחן ערוך? רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו זה כל הדברים שנראה שהם כתובים בכתב גדול מודגש, מה שנקרא בי בוורד. בסדר? כן, סעיף א' למשל, יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר את שחר. מי כתב את זה? רבי יוסף קארו, שולחן ערוך. מה כתוב בשורה אחר כך? הגהה. ה' ג' ה'. כן, זה אותו כתב, אבל לא מודגש. בלי בי, רגיל. בסדר? מי כתב את זה? הרמ"א, רבי משה איסרליש. איך הוא מכונה? המפה שעל השולחן. אם רבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך, מי שם את המפה? מה זה מפה? ייפוי. אני מייפה. אני משכלל. כששמים מפה על שולחן, מה אנחנו אומרים? השולחן יותר יפה, יותר מכובד. בסדר? זהו. אז המפה נקרא הרמה. הוא המפה על השולחן. בסדר? זה האותיות הדקות יותר. על כל פנים לא היה אחר וכולי מה שכתוב שם. עד כאן בסדר. אחר כך יש לנו נושאי כלים. נושאי כלים זה מפרשים. הרבה פעמים הם מלקטים ממקומות אחרים ולפעמים גם כותבים שיטות אחרות ממה שכתוב בשולחן ערוך או ברמה. אחד המלקטים של פירושים קודמים לו זה אבא הרטב. אבא הרטב מביא לנו, כן? ליקוטים של פוסקי הלכות אחרונים אחרי השולחן ערוך והרמה. מצד שני יש לנו את השערי תשובה שהוא היה אחרי הבא הרטב, אבל הוא גם לא רק שהוא הביא מפרשים אחרים, אלא גם הביא הרבה פעמים דברי קבלה, דברים כאלה, מה נוהגים. בסדר? זה בא הרטב שערי תשובה. למטה מזה אנחנו רואים את הפירוש של רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, החפץ חיים. פירוש המשנה ברורה. הפירוש הזה מחולק לשלושה חלקים. א', משנה ברורה. מה פירוש משנה ברורה? אני רוצה להביא לך דברים ברורים. לא תמיד מה שכתוב בשולחן ערוך מובן, ולפעמים גם יש מי שחולק עליו. לא תמיד מה שאומר הרמ"א מובן, ולפעמים יש מי שחולק עליו. אגב, שבדרך כלל שולחן ערוך פוסק לספרדים והרמ"א לאשכנזים, זה לא תמיד, זה בדרך כלל. לפעמים זה הפוך. אומר המשנה ברורה, לפעמים גם לא פוסקים לא כמו הרמ"א ולא כמו השולחן ערוך, שאחרונים שווים מנהגים אחרים. אז המשנה ברורה הוא אחרון, ממש. בסדר? מתי נפטר המשנה ברורה? תפרש צדי גימל. זה אומר לפני 80 שנה. בסדר? ברור? יפה. אז הוא כתב פירוש בשלושה חלקים. א' את המשנה ברורה, כמו שאנחנו רואים פה, אתם רואים סימן א', סעיף קטן א'. לעובד הברו, כי לכך נברא האדם וכו'. בסדר? ואף הוא כותב, ואף אם ישיינו יצרות, הם רואים עוד א', רש"י, בשורה השנייה של המשנה ברורה, עוד א', בתוך סוגריים עגולות, רש"י, לאן זה מפנה? למטה, שער הציון. מה אומר א', מה המקור? טוב, במילים אחרות, שער הציון זה בביליוגרפיה למשנה ברורה. המקורות שעל פיהם המשנה ברורה כתב את דבריו. הוא כתב ברצף, ברור. אתה רוצה לדעת את המקורות, תסתכל למטה שער הציון. ופירוש שלישי שכתב המשנה ברורה מהו, חלק שלישי של הפירוש שלו, באור הלכה. אם יש לנו איזושהי מחלוקת בין פוסקים, הוא מברר לנו את יסוד הסוגיה. זה כבר יותר לימוד של הבנה מה המחלוקת בסוגיה. אז יש לנו במשנה ברורה שלושה חלקים. משנה ברורה, שער הציון ובאור ההלכה. בסדר? וכשאנחנו אומרים אנחנו לומדים משנה ברורה, מה הכוונה? לומדים את מה שכתב רבי יוסף קארו ומה שכתב הרמ"א, ועל גבי זה את הביאור או את המחלוקות, ההנהגות החדשות שמביא המשנה ברורה. מבחינת האשכנזים, תמיד היו אומרים, הרב שפיר, אז איך זה יברא, היו אומרים תמיד, המשנה ברורה זה הפוסק האחרון לאשכנזים. מה אמר משנה ברורה? זהו זה. לפניו מי היה, שהיו פוסקים לפיו כל השנים? חיי אדם, הרב דנצי. חיי אדם, חוכמת אדם. תקבל ההלכה, עד שבא המשנה ברורה. זה היה המנהג של אשכנז. בסדר? הרב צודה היה לומד חיי אדם, חוכמת אדם. רגע הגיעה משנה ברורה. בסדר? ברור העניין? יפה. מה ההפרש הגילאים בין הרב קוק לבין המשנה ברורה? בין הרב קוק לבין המשנה ברורה? הם נפטרו בהפרש של שנתיים, שנה ומשהו. שנה וחצי. אבל הרב קוק היה בן 70 והחפץ חיים היה בן 96. הפרש לי ביניהם בערך 25 שנה. וקצת יותר. בסדר? לכן ברור לכם שהם ראו אחד את השני וגם הרב ציודה ראה את החפץ חיים. בסדר? אז זה מחבר אותנו למחברים. אני יודע שזה לא משהו שהיה לפני, לא יודע. אז זה בעצם המשנה ברורה. ופה, לפני שהחפץ חיים כתב את הפירוש שלו משנה ברורה, הוא כותב לנו הקדמה בחשיבות של לימוד ההלכה. אז את צורת הדף ראינו, יודעים על מה אנחנו מסתכלים, ועכשיו נראה מה אומר המשנה ברורה. אני חושב שאני אקרא את זה, ובמקום שיש מקום להסביר, אני אסביר, כי בסך הכל יש פה מה שקרא קריאה רהוטה, עברית, קלה. איפה חי רבי ישראל מאיר? הכהן ברדין, בסדר? לכן הוא נקרא מרדין. איפה זה רדין? בלורוסיה. צפוני בלורוסיה, רוסיה הלבנה. כן? רוסיה הלבנה זה מעל אוקראינה, צפונית לאוקראינה. מקום קר. קר. קר שם. קר שם. אומר לנו המשנה ברורה בהקדמה, ברוך השם אלוקי השמיים ואלוהי הארץ, אשר ברא את הכל בחסדו בששת ימים, ולבסוף ברא את האדם. שימו לב להדגשה הזאת. למה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם? אחרון. מה אומר המדרש? שאם הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא יודע שהוא מחויב כנברא לבוראו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? צדיק. על שולחן יבוא. תראה מה עשיתי. בראתי את הכל שתבוא והכל יהיה מוכן בשבילך. אתה מבין מה זה אדם? קדוש ברוך הוא ברא את כל האדם, העולם כדי שיהיה מוכן בשבילך. אבל אם יבוא בן אדם יגיד, אני, מי זה הקדוש ברוך הוא? מה יגידו הקדוש ברוך הוא? תוריד את הראש. אפילו יתוש היה לפניך. בסדר? זה המדרש ככה מבין. אפילו יתוש קדמך. תוריד את הראש. במילים אחרות, אדם צריך לדעת מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך. אם אתה רוצה, הכל לטובה. אם אתה רוצה, אתה יכול להפוך את הכל לרעה. ומה זה תלוי? באדם. באדם. אם הוא רוצה לראות טוב, הוא יראה טוב. אם הוא רוצה לראות לא טוב, הוא יראה לא טוב. והוא יראה לא טוב. התפקיד שלנו זה להיות עובדי השם. אם אתה עובד השם, אתה רואה תמיד טוב, כי אם הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אז זה שאני לא הבנתי, זה סיפור אחר. לא הבנתי, יום אחד אני אבין, ואם אני לא אבין, סימן קצרה בינתי. אבל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. בסדר? יפה. אומר כך, ברוך השם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר ברא הכל, בחסדו בששת ימים ובסוף ברא את האדם. והנה האדם הזה, אף שבכמותו הוא מקטני הברואים, ואחריתם בזמן, אבל באיכותו אם יזכה להידבק בשם, וירוץ לעשות רצונו, הוא ראש בחשיבות. כמו שאמר הכתוב, כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי, ואת כל אלה ידיע עשת. ואל זה הביט, אל מי מביט הקדוש ברוך הוא, אחרי שיש לו את הכל, כל מקום הוא יכול לראות, וכל דבר הוא עשה, אל עני ונחה רוח, וחרד על דברי. על מה האדם צריך להיות חרד? על דבר השם. לא על העונש שלו, על המכות שהוא יקבל. לא. אתה תהיה חרד על דבר השם. אתה תהיה חרד שרצון השם יתממש בעולם. זה בעצם תפקידך. לא לפחד ממכות. איזה עונש יהיה. הרבה פעמים, הרב, אם אני לא אעשה כך, מה מעניין אותי העונש? מעניין אותי איך אני עושה יותר טוב. בסדר? יפה. אומר כך, בעבורו הוכן הכל מתחילה בששה ימים, וניתן תחת רשותו את גת הים ועוף השמיים, וכל אשר תרמוס הארץ, כדי שיהיו הכל מוכנים לתועלתו ולשמשו. והוא נברא לשמש את קונו, בלימוד תורה, בקיום מצוותיה, שבשביל זה היה כל הבריאה. כמו שאמר כתוב, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. מה זה אם לא בריתי יומם ולילה? אם לא לומדים את בריתי, את התורה, יומם ולילה. אז למה שמתי חוקות שמיים וארץ? וכל כוונת השם יתברך הוא רק לטובתנו. כדי שעל ידי זה יהיה ביכולתנו לקבל השפעה טובו. ורוב חסדו בעולם הזה ובעולם הבא. כל מה שרוצה הקדוש ברוך הוא זה להיטיב עם בריאותיו. לא רוצים לדכא, ולא רוצים לעצר צעדים, ולא רוצים לצמצם מחשבות, ולא רוצים לקלקל לאדם. רוצים שאדם יהיה באמת אדם כמה שיותר מושלם. כדי להיות אדם מושלם צריכים לבצע פעולות שמכוחם אדם מתפתח. ואם הוא מתפתח, הכל נעשה לטובה. כי הוא ברגע זה, כשהוא עושה את רצון השם, הוא פתאום נהיה יותר כליל. הוא רואה שהכל לטובה, הכל רצון השם, הוא לא הולך בכבדות, בדיכאון. הוא הולך בשמחה. כי מה ביקש ממנו הקדוש ברוך הוא? לעשות דברים שהם טובים לו ולעולם. יש יותר טוב מזה. קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה אני אעשה, העיקר שיהיה טוב. והמטרה של הקדוש ברוך הוא זה לטובה. כמו דכתיב, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. והנה מילת כיום הזה לכאורה אינו מדוקדק. ואמרתי לבאר זה על פי מה שביארתי מכבר את הכתוב פרשת החרמות. ושמרתם את חוקותיו ואת משפטיו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ותרגם אונקלוס. וחי בהם בחיי אלמה, ואמרתי שביאור הדברים הוא כפשוטו. כנה ידוע שכל הנבראים, הן מה שנמצאו פה בארץ ממין האדם ולמטה, והן מה שנמצאו בשמיים, והם מכונים בשם צבא השמיים, ואף הגבוה שבגבוהים, כולם צריכים להשפעת השם מתברך. כולם צריכים שיהיה להם שפע ממקור השפע. אנחנו לא מחפשים שפע על ידי אמצעים, כי אנחנו עובדי השם. לא שמש, לא ירח, לא צ'קמייקה, כל מיני כאלה שאנשים חושבים שדרכם הם יקבלו איזשהו שפע. השפע שלנו בא מעת הבורא יתברך שמו. ולכן מברכים תמיד את האדם שיקבל שפע ממקור השפע. איפה שהוא מגיע. כי שלם בתכלית השלמות אין לנו רק השם אחד. כמו שכתוב, אתה עשית ואתה מחיית כולם. אך אין השפעת מזונם כמו שלנו, שהוא מזון רוחני ודק. כמו שכתוב, לחם אבירים אכל איש. ואמרו חכמנו ז"ל, זהו לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. מי זה האיש הזה שאכל לחם אבירים? משה רבנו, כך אומר בתהילה. שהיה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, ומים לא שתה. איזה לחם? לחם שלנו. כן, אבל אומר תהילים, דוד המלך אומר, לחם אבירים. זה משהו אחר, זה מה שאוכלים המלאכים. מה הם אוכלים? לא יודע, לא ראיתי אף פעם. בסדר? ואם ראיתי, אני לא אגלה. לא, זה... בוא. טוב. ולפי זה פשוט, שאף הנשמה בצאתה מגוף החומרי צריכה מזון, שכמו בשר גוף האדם, כשפשט ממנו בערב שבת קודש, המלבוש של חול ובשל שבת, וחיסל כדעתך שלא צריך למזון מחמת זה, כן הדבר ממש בעניין הנפש. תכי משום שפשטה לבוש מעליה, והיא העור והבשר, כמו שכתוב, העור בשר תלבישני, לא תהיה עוד צריכה למזון שיחיה לה? חייב שיהיה מזון. ומה המזון של הנפש? וגדר מזונה כך, בעת אשר הנפש מסתתרת בעולם הזה, בלבוש הגשמי שלה, קבע הקדוש ברוך הוא מזונה, גם כדבר שיכולים לקבלו בחושים הגשמיים. ומהו המזון שמקבל את הנפש בחושים הגשמיים? מצוות. לכן יש לנו רמח, מצוות ושסה לאווים. מדוע? כי הנפש מסתתרת בכל עבר ועבר. יש צד רוחני בכל עבר ועבר. איך אני מפרה את הנפש שכל עבר ועבר? על ידי מצווה ששייכת לכל עבר ועבר. אז בעצם זה מעשה, אבל זה מעשה רוחני. כיוון שאנחנו נמצאים נפש בתוך גוף, אז אין לנו ברירה לה גם לעשות מעשים גשמיים שהם בעצם מסתירים תחתם מעשה רוחני. זה כל קיום המצוות שלנו. שהמצוות האלה מפרות את נפש האדם, וממילא את מה הן מפרות? את הגוף, את העבר שתחתיו או בתוכו יש את הנפש ששייכת לאותו עבר. כל מצווה יש לה את העבר שלה. כל עבר יש לו את המצווה שלו. איך אמרנו פעם? אנחנו אומרים את זה למשל בהושענות. ארבעת המינים. מה אומרים בהושענות? אנחנו לוקחים את האתרוג שהוא דומה. למה דומה האתרוג? ללב. לוקחים את הלולב שהוא דומה עמוד שדרה. לוקחים הדסים שהם דומים עיניים וערבות לשפתיים. אז אם מישהו רוצה להפרות איזשהו עבר שיותר חזק, יותר בריא, יותר טוב, מה הוא יעשה? אם יש לו בעיה בלב, מה הוא קונה? לול אתרוג מהודר. ואם יש לו בעיה בגב, מה הוא עושה? לולב מהודר שבמהודרים. הוא עושה מעשה, אבל המעשה הזה בעצם הוא עניין רוחני, כי מה פתאום לוקחים לולב? מה יש בזה? יש פה פעולה רוחנית שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. ואם ניקח את כל ארבעת המינים, מה זה אנחנו בריאים? עיניים רואות, הפה יכול לדבר, שפתיים, הגב, לא כואב, אפשר ללכת. והלב עובד. זהו. בסדר? זה אבא היה אומר תמיד, זכרו לברכה, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. מי זה עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. בסדר? אז זה אותו דבר אמרנו. עיניים זה הדסים, שיניים זה השפתיים, מה זה? ערבה, רגליים כדי ללכת זה עמוד שדרה, והידיים. טוב, אז הידיים זה לא לב, אבל בכל זאת. בסדר, זה ברור. אז זה מה שהוא אומר, כל דבר מחיה. אז אם הילדה צריך להתחזק במשהו, במה הוא יתחזק? בכל המצוות, אבל אם יש לו בעיה ספציפית, מצווה ששייכת לעבר. טוב, מאיפה אנחנו יודעים כל המצוות איזה מצווה שייכת לעבר? הלוואי שנדע, אם היינו יודעים, היינו פותרים כמה בעיות. אבל יש דברים שיודעים, הנה כבר עכשיו למדתם ארבעה דברים, נכון? חשוב. חשוב ביותר. בסדר? יפה. מה שאין כדחק, כך אינה יכולה לחיות מדבר גשמי. אחד מצד שהוא גשמי, ועוד שהמזון הגשמי, מכיוון שבריאתו פה הוא בעולם הגבול תחת הזמן, אף אם המזון הוא טוב מאוד, לא יזון את האדם רק לזמן קצר. יום, יומיים, מעט יותר, אדם אוכל, בסוף הוא נהיה רעב. לא ראיתי מישהו שאמר כמה אכלנו בשבת, כמה אכלנו בחג, היום אני לא אוכל כלום. יש פה מישהו שעוד לא אכל כלום? רק אל תגיד לי שבשבת וחג לא אכלת, עברי. בטוח שכן. זה מחזיק. כמה שעות, יום, יומיים. טוב. אבל לעולם בוודאי לא. והנשמה האלוהי היא שם נצחית. וצריך גם כשיהיה מזונה עניין דק רוחני נצחי. לכך הקדוש ברוך הוא ברוב חמלתו, נתן לנו תורה קדושה שהיא גם כנצחית. ועל ידי קיומה מאור השם הנפשנו. ומאותו האור אנחנו מתענגים, שהוא מין תענוג רוחני. ועל זה נאמר, אז תתענג על השם. וזה מה שאמרו חכמנו ז"ל, צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מסביב השכינה, והוא העידון הגדול מכל העינוגים, העידונים שבעולם, שיכולים להימצא, והוא המחיה אותנו נצח. במילים אחרות, כל מה שאדם אוסף בעולם הזה, מה שאנחנו קוראים לזה מצוות ומעשים טובים, מזון רוחני, שכמובן הוא בא בדרך פעולה גשמית, כל מה שאדם אוסף פה, מה זה נותן לו? את התזונה לחיי העולם הבא. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מאיפה הם נהיו צדיקים? למה הם צדיקים? כי הם עבדו בעולם הזה. מתוך שהוא עבד בעולם הזה, הוא נקרא צדיק, יש לו עטרה בראשו. בסדר? כמו שראינו, קראנו בליל שבועות, תרי"ג מצוות. מה הוספנו חוץ מתרי"ג מצוות? דאורייתא, עוד שבע מצוות דרבנן. אז כמה זה תרי"ג ועוד שבע? 613 ועוד שבע, כמה זה? כתר. כתר ייתנו לך. עטרותיהם בראשיהם, מתוך משהו כי הם תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן. זה הכתר. כתר מלכות. של הקדוש ברוך הוא בעולם. מתוך זה הוא מופרק. וזהו שאנו אומרים בברכת התורה של אחריה, וחיי העולם נטע בתוכנו. זאת אומרת, רוצה לומר שבתוכנו, האומה הישראלית, נטע הקדוש ברוך הוא נטיעה, שנוכל לחיות בעלי העולם. מהי הנטיעה הזאת? התורה, שאוכבת אותנו במצוות. והמצוות האלה הם מה שמחיים ומפרים אותנו לחיי העולם הבא. וחיי העולם נטע בתוכנו. כן, כי התורה היא לנפש כמו עץ החיים שבגן עדן. שהאוכל מפריו הוא חי, חיי הנצח, וגם לגוף כידוע. שהאור תורה תחייהו ותעמידהו לנצח. מה שאין כן בעובדי כוכבים, לא יוכל לחיות את הנפש רק בעודה מחוברת לגוף. ועל ידי מזון הגוף. מה שאין כן אחר כך, שאין לה דבר שתחייה. תוכל להיות קלה. כן, אחר, לא סתם הנפש קלט, אלא אחר, של הגוי תקבל איסורים על עוונותיה. של אותו עד נותנים לחיות כדי שתוכל לקבל העונש, בסדר? כל מה שנותנים לגוי את החיות של הנפש, זה בשביל שיקבל את העונש על מה שהוא עשה. אחר כך הנפש שלו קלט. זאת אומרת, אין דבר כזה תחיית המתים לגוי. זה מה שמביא פה המשנה ברורה. וזהו שכתבה לנו את ראש, מרתם את חוקותיו ואת משפטי אשר עשה אותם באדם וחי בהם. דהיינו בחיי עלמא. כמו שתרגם אונקנוס, רוצה לומר בהם דווקא, בחוקותיי ומשפטיי ולא בדברים אחרים. וזהו גם כן מה שכתבה לנו התורה, הרי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, רוצה לומר חיים ממש, כי על ידי קיום התורה נמשך אור על הנפש, שיחיינה אותו האור הנצח. וזהו גם מה שאנו אומרים בברכת קריאת שמע, אהבת עולם בישראל ממך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, על כן בשוכבנו קומן נסך בחוקיך. רוצה לומר שלפי שאוהב אותנו אהבת עולמים, לכן נתן לנו התורה ומצוותיה, כדי שבאורה נחיה לעולם. וזהו מה שאנו מסיימים תכף, כי הם חיינו ואורך ימינו. היוצא מדברנו, שהתורה הקדושה היא בפשיטות מזון רוחני לנפש, כמו הלחם שהוא מזון לגוף, וזה שכתוב, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. וכידוע שהלחם הוא רמז להלכות תורה, ויין הוא רמז לסודות התורה, הצפונים בתוכה, כמו היין הצפון בענבים. אם כן, כשם שהאדם מחפש בכל כוחותיו להסתכר מעות, לקנות על כל פנים לחם לזון את גופו, שלא יחלש ברעב ויתקצרו ימיו, על אחת כמה וכמה שצריך להכין מזון לנפש. מהו מזון הנפש? קיום תורה ומצוותיה, כדי שלא תכלה נפשו וימות מיתה נצחית חס ושלום. במילים אחרות, כשאדם מתחיל להבין שיש את הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתחיל ללמוד אמונה, כשהוא מתחיל לראות שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא מבין שיש בורא מנהיג לבירה, מה עוד צריך דבר ראשון לעשות? להתחיל ללמוד לקיים מצוות. אי אפשר לנתק דבר מדבר. אי אפשר להגיד חכה לי בסיבוב. התחלת להבין שיש הקדוש ברוך הוא ביחד בצמידות. קיום מצוות, פרטי המצוות, זה מזון דק, מזון עדין, מזון שצריך בדי בדיוק לדעת איך הוא פועל, מה הוא עושה. בסדר? ולכן הרב כותב במוסר אביך, בתחילת מוסר אביך, הרב כותב שאדם שלומד אמונה, מיד עם לימודו אמונה, צריך להצמיד את הכל לקיום דקדוק פרטי מצוות התורה. שימו לב, זה אותו דבר בדיוק. למה? הרב אומר, כי מי שלא ירוץ מיד לקיים מצוות, קיום דקדוק פרטי מצוות התורה, כן, גם לימוד האמונה שלו יופד. ככה הרב כותב. זאת אומרת, כשאדם לומד אמונה, מה צריך להצמיד מיד? לימוד הלכה. אי אפשר זה בלא זה. לימוד הלכה בלי להבין למה אנחנו הופכים לאנשים טכנוקרטים, מה שנקרא, עושים מה אומרים להם, לא יודעים למה, כמה ומה פתאום. ואם אתה לומד אמונה ולא עושה מעשים, אתה נהפך לבן אדם שאין לו מחויבות בעולם. אז זה לא בן אדם. כי אדם נמצא במקום ובזמן, אז יש לו מחויבות, הוא בגוף. אז יאבד גם את האמונה שלו, כי אם אין מחויבות, מה אכפת לי מה יש בעולם אם אין לי מחויבות? צמידות, לימוד אמונה ולימוד הלכה. זה בעצם מה שאומר פה, המשנה ברורה, הנה בכל זה בואר, הכתוב שהתחלנו בו, ויצוונו לטוב לנו כל הימים לחיותינו. היינו שעל ידי קיום חוקי התורה, נהיה חיים וקיימים לעולם, אף בעולם שכולו טוב. ושם יאמר האדם, מה צריך הוא להכין עבור חיותו שמה? הלא בסוף יום החייו, נפרד נפשו מגופו. ומה שייך לזה הכנה? לכך מסיים הכתוב, כי היום הזה רוצה לומר, כמו שאתה רואה שהאדם פה בזה העולם נברא עבור מזון לחיותו, בזמן הזה הקצר, כן נברא עבורו מזון לרוחני, לאחריותו, כל הימים לזמן ארוך. מהו המזון הרוחני? קיום חוקי התורה. ושכר לימוד התורה הוא גדול מאוד מאוד, כמו שאמרו חכמנו ז"ל, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זאת אומרת, פה אתה אוכל רק את הרווחים. את הקרן אתה לא מאבד אף פעם, תמיד היא נשמרת לעולם הבא. אז כל הטוב שיש לנו פה זה בסך הכל רווחים מהקרן. הקרן עצמה לחיי העולם הבא. ואלו דברים, תלמוד תורה כנגד כולם. וגם מתרבות לאדם מצוות על ידי לימוד תורה, כמעט אין שיעור. כמו שהביא הגאון מווילנה, ראיה בשנות אליהו מירושלמי. שכל תיבה ותיבה שאדם לומד תורה היא מצוות עשה בפני עצמה. לשימו לב, לשים לב אני אומר. כמה מצוות עשינו היום? מרגע שהגענו לפה והתחלנו את השיעור. בסדר, אמרתם גם קודם, הכל נכון. כמה מילים? היום זה מאוד קל, למה? אתה מעל את הכל לתוכנה ואתה רואה כמה מילים יש בטקסט. בסדר? אז משנה ברורה, תראה כמה מילים למדנו עד עכשיו. טוב, הוספנו עוד מילים. כל מילה ומילה זה מצווה. זה הפריה רוחנית. חשוב שאדם גם יוציא את המילים מפיו. חלק מלימוד תורה. לא להסתכל בעיניים. גדר של לימוד תורה זה גדר שאדם קורא, מוציא בשפתיו. בסדר? לפחות למלמל, לחתוך בשפתיים. בכל רם יותר טוב. אבל אם הוא רק יסתכל בעיניים, יש פה אולי ידיעה, אבל אין פה גדר של לימוד תורה. בסדר? זה שני דברים נפרדים, לשים לב למה שאמרנו. לדעת את ידיעות התורה הוא ידע, אבל מצוות לימוד תורה זה להוציא בשפתיים. טוב. והנה אף של לימוד תורה הוא שכל מה שאדם לומד, אפילו בקודשים ובתארות, הוא מקיים מצוות עשה ותלמוד תורה. מכל מקום עיקר לימוד האדם צריך להיות בלימוד ומביא לידי מעשה. ועל כן אמרו חכמנו ז"ל, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה פירוש? אוהב השם שערים מצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ויותר מדרשות שביעקב. והם ביורי דעה, סימן רשמי ו' בשח שם למדנו את הנושא הזה בנושא לתלמוד תורה, שהביא בשם הפרישה שצריך כל אדם ללמוד הלכות בכל יום, כדי שהלימוד יביאנו לידי מעשה. ועל ידי לימוד ההלכות מובטח האדם לידי חיי העולם הבא, אך שיזהר ללמוד בכל יום, כדי איתה בגמרא, תנא דבי אליהו, כל השנה הלכות בכל יום, נו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. דהיתה במדרש שחרר טוב, בר כפרה אומר, למד אדם שתי הלכות בבוקר, שתי הלכות בערב, קיים בזה ובתורתו יהגה יומם ולילה. ואנחנו משתדלים לא רק שתי הלכות, שתי הלכות בבוקר, שתי הלכות בערב, במשך היום, לומדים הלכה, לומדים גמרא, גמרא דרך אגב זה ישר מביא אותך להלכה, בסדר? לומדים גם אמונה, כי אחרת איך נבין, איך נדע, איך לנו את ה, מה שנקרא טרינבקס, את השמן הפעלה, כן, את המוטיבציה, כן, לכל קיום התורה, על ידי הבנה מאיפה זה בא, לאן זה הולך, תשימו לב, כך פותח, המשנה ברורה של ספר הלכתי, את ספרו, זה מה שאנחנו קוראים עכשיו, ההקדמה של המשנה ברורה, האדם צריך להתחזק בעניין של ההבנה, למה אני מקיים מצוות, אבל בוודאי שכשהוא לומד למה הוא מקיים מצוות, צריך לדעת שזה בשביל לקיים את המצוות. זה לא לימוד ארטילאי באוויר. כל זה בא כדי לחבר אותך, לממש מיד את קיום המצוות. כי בלי זה, דברים באוויר, זה כמו נשמה, בלי גוף. אנחנו רוצים חיבור של חיים. חיבור של חיים זה נשמה בתוך גוף, וגוף זה מעשה. בסדר? טוב. והנה לפי זה נראה בעליל שחלק אורח חיים הוא היותר מוקדם ללימוד הכל. קודם כל התחיל ללמוד אורח חיים. מדוע? ממה ראינו מתחיל השולחן ערוך? סימן א', מה ראינו? התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. מתחילים מהבוקר, מהשחר. מתחילים קיום של מצוות, להתחיל ללמוד, איך אני קם בבוקר. היסוד הראשוני מהו? איך אתה קם בבוקר? התגבר כארי, שום דבר לא מזיז אותו. הוא החליט שהוא קם, הוא קם, למה הוא קם? אבל מה זה עבודת הבורא? כל מה שאני עושה עבודת הבורא, יש עבודת הבורא בבוקר שהיא תפילה. אבל הוא קם לעבודת הבורא. מרגע שהוא מתעורר ועד רגע שהוא מתעורר מחדש. בסדר? הוספתי לך. אתה צודק, שעד רגע שהוא הולך לישון, אבל מבחינתנו גם השינה בלילה חלק מעבודת הבורא. ראינו את זה בסימן האחרון בחלק ב' שבוע שעבר. איך אדם ישן? כדי שיקום בבוקר לעבודת בורא, יתגבר כארי. בסדר? סגרנו את המעגל. ברור. סיימנו בפעם הקודמת, כן, חלק ב', התחלנו עכשיו חלק א', זה סגרת מעגל יומי של האדם. אחר כך יש לנו שבת, יש לנו חגים, כל מה שקשור. זה מעגל השנה. ברור, זה מה שאומר פה המשנה ברורה. נתחיל בבוקר, נראה מה קורה. כן? אף שכל ארבעת חלקי שולחן ערוך הם נצרכים למעשה. אדם צריך הכל. למשל, יורה דעה. במה מתחיל יורה דעה? שחיטה, טרפות, דגים, תולעים, כן? איסור ויתר, בשר בחלב. ברור. אחר כך בישול אנוכי, ואחר כך מה יש לנו עוד? מזוזה, תפילין, כבוד רבו, לימוד תורה, קיצור. כן, תרומות ומעשרות. סוף יורה דעה, למה הוא מגיע? סיום יורה דעה, מה הוא? זהו, היום האחרון, אבלות. מה שיקרה בשבילנו שמחות. עוד פעם, זה כבר מעגל חיים. זה, ואחר כך יש אבן העזר, שהוא מתעסק בענייני אישות. כל ענייני אישות. למדנו באבן העזר את התחום של קדושת האדם. דיני איכות, שמירת הברית, התנהגות בקדושה. אבל זה חלק מתוך כל אבן העזר. אתה מתחיל מחתונה, מתחיל מכל דבר. דיני גיטין, קידושין, הכל אבן העזר. אחר כך בסוף, בסוף מה? זה דבר שהוא בא בדיעבד. כל מה שאמרנו עכשיו זה קיום האדם. מעגל השנה, מעגל החיים, חתונה כמובן, אבן העזר, מה נשאר לנו? דיני ממונות, דיינים. למה זה בדיעבד? כי מתי מגיעים לדיינים? כשלא מסתדרים. כשיש בעיות אפשר לפתור בעיות. בעזרת השם. ברגע שאי אפשר לפתור בעיות, כשיש קלקולים, אז הולכים לדיינים. אז זה חשוב להיות דיינים, אבל מה צריך להיות קודם? מורה הוראה. בסדר? לכאורה היום יש כאלה רצים ישר, דיינו, דיינו, דיינו. ידידי, תמתין. אנחנו נעשה את העבודה בשביל שלא יגיעו לדיינים. מקווה שהדיינים לא יחסו עליי, שאני אהפוך אותם למובטלים. תאמינו לי שהם לא כועסים עליי. יש להם מספיק תיקים. שהם ישמעו. ברור העניין? זה בעצם היסוד. ואך, כאשר נתבונן, נראה שבעבודתנו הרבים, דילגתי כמה שורות, רואים? מועטים האנשים הקובעים לימודם לזה. והיינו אף האנשים אשר נגע עירת האלוהים בליבם ורוצים להתחזק במעוז תורה וקיום מצוותיה. ולאנשים כאלה היה מן הראוי שקודם כל הלימודים היה צריך להיות בקיא בחלק הזה, כדי לדע את הדרך אשר אלך בה. לא עומד לך חושן משפט, בבא בתרא, בבא מציע, בבא קמא, סנהדרין, הכל לומדים בישיבות. טוב, תכלס בבוקר איך מניחים תפילין, הוא לא יודע. סיפרו לו כשהוא היה בן 13 שמניחים תפילין, אבל כל יסוד הנחת תפילין, איפה הוא ואיפה זה? הוא לומד עכשיו חושב משפט. בבא בתרא. בסדר? לא, לא, תמשיכו ללמוד בבא בתרא, אני יודע שלומדים עכשיו בבא בתרא. אבל צריך לדעת מה הדבר הראשון, לא תדע איך להתנהג כל בוקר שאתה מתעורר. איך אתה מקיים מצוות מרגע שהתעוררת. טוב. וחתרתי לדעת, אני מדלה, כן? כי השולחן, סיבת הדבר מצאתי כשתיים אינה. אחת, כי השולחן ערוך לבדו בלתי לימוד הטור כספר חתום. כי הבית יוסף כשסידר השולחן ערוך היה דעתו שלמדו תחילה, את עיקרי הדינים הוא קוראים בטור ובית יוסף. כדי שישב הדין לכל אחד בדעתו בטעמו ונימוקו, החילוקים בכל אלה ודין ודין. לכך הלך לפנינו את השולחן ערוך. שמים לב מה רצה השולחן ערוך. אחרי שלמדת טור בית יוסף, שיהיה הכל מסודר בקיצור, תלמד שולחן ערוך. מה היום אנשים לומדים? קיצור שולחן ערוך. קיצור שקיצור שקיצור שקיצור. ליקוטה בתר ליקוטה, כמו שאומרים. מה היה רצון השולחן ערוך? תלמד הכל, מתי? אחרי שלמדת טור בית יוסף. סדר את העניינים, תלמד שולחן ערוך. מי לומד את זה היום? אבל לא ידעתו שלמד אותו בלחוד. כן הדין יוכל להתיישב היטב בדעת האדם כל זמן שאין יודו בטעמו ונימוקו. וגם לידי ידיעת הטעמים נפקא מינה כמה פעמים למעשה. כי כמה פעמים נתחבר בשולחן ערוך בסעיף אחד דבר שהוא רק לכתחילה. ודבר שהוא לעיכוב אף בדיעבד. גם דבר שהוא מדאורייתא, דבר שהוא מדרבנן. יש נפקא מינות, מה תעשה אם נתקלת בבעיה? כל זה אי אפשר ללמוד. אז מה עושה המשנה ברורה? מבאר לך שזהו בא. הסיבה השנייה, שגרם למעט לימוד השולחן ערוך, לדעתי בזה שכבד הדבר מאוד לדמנו הדין למעשה, מפני התחלקות רוב הדעות המובא באחרונים. אחרי השולחן ערוך יש עוד דעות, ואנשים לא תמיד יודעים. אז מצד אחד תימד רק שולחן ערוך, אתה לא יודע בדיוק מה לקיים. זה הצד השני. הצד הראשון, לא למדת טור בית יוסף, אתה לא מבין את השולחן ערוך. לכן הוא אומר, באתי וראיתי ש... יש דברים שאנשים לא יכולים להבין אותם, לכן מה עשה המשנה ברורה? כתב ביאור. בסדר? זה בעצם הבסיס למשנה ברורה. כדי שנוכל להבין יותר טוב את דברי השולחן ערוך, ולדעת איך להתנהג. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נלמד את הסימן הראשון, דין השכמת הבוקר. כל טוב להתראות.